רוצה בהמשך העיסוק שלנו בנושא השמן, יין, מים וכן הלאה, להתכנס להלכה ולגוע בכמה נושאים שנגזרים מכל מה שדיברנו, הן לגבי השמן והן לגבי שמן הזית ונפקמינות להלכה מהדברים. תכף יביאו את הדף, אז בינתיים זה יהיה בעל פה. בהמשך לסוגיות שעסקנו בהן, פסק השולחן ערוך בסימן תפרש עין ג' כל השמנים והפתילות קשרים לנר חנוכה. ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה, ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות, מקור הסוגיה הוא בפרק במה מדליקין, שעוסק באיזה נרות ובאלה פתילות מותר להדליק לשבת ובאלה אסור, והחלוקה הזאת בין אלו שמדליקים ואלו שלא מדליקים בהם, נפסק להלכה בגמרא, שבחנוכה זה לא כך, אלא מותר להדליק ולהשתמש גם מבחינת השמנים וגם מבחינת הפתילות, בכל שמן ובכל פתילה. והסיבה, כפי שהיא מבוארת בפוסקים, שכיוון שבסופו של דבר נפסק להלכה שכבתה אין זקוק לה, זאת אומרת שאם אחרי ההדלקה נכבתה החנוכיה, כבר אדם אין זקוק לה, הוא לא צריך להדליק אותה, אז כיוון שכך אפשר להשתמש בכל שמן ובכל פתילה. צריך לומר כאן שכן צריך להתקיים המינימום הבסיסי שזה ידלק. שידלק ושתהיה איזושהי הדלקה. בסדר? זאת אומרת, גם שאנחנו אומרים כבתה אין זקוק לה, ואחרי שכיוון שהדליק, אז זהו, כבר נעשתה המצווה, כפי שתכף נדק בשעון של המשנה בו, צריך להדגיש את זה, שזה לפחות צריך להתקיים. זה צריך לפחות, המינימום של הדלקה חייבת להתקיים. מה שהגמרא אומרת, שזה פתילות שהשמנים לא נשכים אחר הפתילה, וגם הפתילה היא מסכסכת והיא לא נתפסת טוב, זה הכל מדבר על באיזה רמה ובאיזה איכות השמן והפתילה. אבל שהם יהיו ברמה ירודה כזאת שאפילו הדלקה בסיסית אין, בזה לא עסקינן, בסדר? וזה נפקמינה לאנשים שנתקעים בטיולים, ואם הם יוצאים בכלל לטיולים, שרב שלמה מזלמן אני מאוד התנגד לזה בחנוכה, אבל בן אדם שבטיול, חייל שתקוע באיזשהו חור, אדם שנתקע באיזשהו מקום, שעת לילה מאוחרת ואין לו... עכשיו הוא מאלתר משהו להדליק איתו, צריך שוב להדגיש שאומנם ניתן להשתמש בכל שמן ובכל פתילה, אבל חייבת לפחות להתקיים הדלקה בסיסית. שזה שהוא מצליח להדליק את זה וזה דולק אפילו כמה שניות, אבל דולק. בסדר? תכף שניכנס להמשך נראה עוד כמה דברים לגבי כל מיני חומרים, גם של שמנים וגם של פתילות, תכף ניכנס לזה, אבל זה קודם כל ההגדרה הבסיסית. על גבי זה, כן, יש להדגיש, לשון מאוד מיוחדת של המשנה ברורה, שהוא כותב, מסביר את מה שהסברנו, וכותב, כיוון שקיימלן כבתה ואין זקוק לה, כיוון שהדליק, נעשה זכר לנס ונגמרה המצווה. זאת לשונו. לשון מאוד חריפה, אני בא לחדד את הנגמרה המצווה. אומר המשמעות של כבתה אין זקוק לה שבתחילת הסוגיה היא שההדלקה עושה מצווה אחד, אבל הוא גם אומר ברגע שנעשה מעשה ההדלקה והאש דלקה, המצווה נגמרה. המצווה נגמרה. עכשיו החצי שעה שאמרו לנו זה מתנאי המצווה. זה תנאים לכתחילים. אבל אני ברגע ששמתי שמן כשיעור, ושמתי פתילה בסיסית וחומר בעירה בסיסי, שימו לי, אני כבר משנה את ההגדרה של שמן, חומר בעירה בסיסי, והצלחתי להדליק, גמרנו, עשיתי את המצווה. כאילו עולה מתוך דבריו שלא צריך שזה ידלוק חצי שעה. בסדר? צריך שיהיה שמן לדלוק חצי שעה. אבל באמת המצווה נעשתה בעצם ההדלקה, זה המשמעות של ההדלקה עושה מצווה. זה ניסוח מאוד חריף. אנחנו הבנו באופן פשוט, כן, אני יודע. כל מה שאתה רוצה לשאול, הבנו ככה, הבנו באופן פשוט. כן? שצריך, ולכן לא לנסוע מהבית חצי שעה. פרסום הנס, יפה, מתחדד מתוך השאלה הזאת. פרסום הנס זה שעשיתי הדלקה. שעשיתי הדלקה. אני עשיתי מעשה של הדלקה. פרסום הנס זה לא שאני, שעכשיו היה אור חצי שעה ואנשים ראו אותו. פרסום הנס, ואמרנו את זה, אני חושב גם לפני שנתיים או שלוש, זה שאני הדלקתי אור. במקום שאנשים ראו, במקום שאנשים רואים. לא כתוב שאתה צריך, עכשיו זה השעה חמש, וחמישה אתה מקפיד להדליק בזמן, הרחוב ריק. ריק. אני צריך להוציא אנשים מהבתים, אדוני תעמוד. אני צריך להדליק נר במקום שיש בו, יש לי. במקום שיש בו פרסום הנס. אפילו שאין בו אנשים, אפילו שאני לא יודע אם יהיה בו אנשים, רק כל התנאים קיימים. כל ההגדרות שאנחנו לומדים בסוגיה של שמן בכמות הנדרשת, מקום שיש בו אנשים. בסדר? אני כאילו לא צריך, אני צריך לעשות את זה במקום שהנתונים קיימים. אני לא צריך לוודא שהדברים מתקיימים, שיעברו אנשים, שזה באמת דלק. אני צריך לעשות מעשה הדלקה שאלו הם תנאיו. כמות השמן, אפשרות הדלקה שלו, מקום שאנשים רואים. ראו, לא ראו, דלק, לא דלק, לא מעניין. זה מה שעולה מההגדרה הזאת. הגדרה מאוד מחודשת. רואים שהפרסום הנס זה חיוב שלי לעשות מעשה הדלקה שמפרסם את הנס. כפוף לתנאים שאמרנו. שמן ופתילה, זמן, אפשרות דליקה, כמות שמספיקה לדלוק חצי שעה, במקום שבו אנשים יראו. האם אני מחויב לדאוג שאנשים יעברו, שהשמן, שזה ידלוק בפועל, כל, שהתנאים באמת ימצאו את עצמם? לא. לא. זה נפקמין העצומה במילואים, בכל מיני מקומות כאלה. אני צריך לעשות מעשה הדלקה, והכל. ותו לא מידי. חודש. בסדר? זה בא לנו ממה? לשון המשנה ברורה, שהתכוון לעסוק במשהו אחר, אבל התנסח שבכיוון שהדליק נעשה זכר לנס ונגמרה המצווה. בתוך דבריו, דרך אגב, מובלע שזכר לנס זה להדליק. הנס היה שהדליקו. אנחנו תמיד אומרים שהנס היה, לא, שהם הדליקו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא אומר, הנס היה שהדליקו והמצווה לכן הדלקה. בסדר? מצווה מן המובחר, כשעושים את ההדלקה הזאת, הנה אנחנו חוזרים לענייננו, מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. זאת ההגדרה, ככה היא מופיעה ברמה, בשם המורדכי וראשונים אחרים, וככה צריך להתייחס אליה. מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, בזמנם זה היה יותר יקר, והיה פחות נפוץ, היום זה הרבה יותר קל, זאת ההגדרה, כן. ראוי לאכילה זה יותר מובחר, אבל זה לא הכרחי. בעיקר שיש שמן זית. או שיש שמן זית, זה יכול יותר טוב, אבל אם פער המחירים הוא משמעותי, אז זה לא חובה. בסדר? אם אין שמן זית, או שהוא מאוד יקר, לא מצווה, כשתבתי פה מצווה להשתמש בשמנים אחרים, הכוונה מצווה להעדיף אותם על פני נרות. לא מצווה בגלל שזה יקר. בסדר? זה גם מצווה, לא לבזבז כסף סתם, אבל גם לשמנים אחרים יש יש ערך, אבל כאן מופיעה הגדרה שאורם זך בדומה לשמן זית. וזה יהיה העיקרון המנחה שעל פיו אנחנו נבחן במה להדליק. איזה חומר הדלקה, איזה מקבילה של השמן, מספקת אור צלול, זך, בהיר, הכי קרוב לשמן זית. אני קופץ נושא, אבל כדי לחדד אותו, להרוויח עוד הלכה ולחדד את צורת החשיבה, שעולים אותי פה הרבה אנשים, גרים בשקט, בחרוב, באגוז, כל מיני זוויות ודברים כאלה, איך הצטקלו בכפרים הערביים, הם גם בנויים במדרון. אבל שם כמעט לא תמצא מצב שמישהו מדליק בבית ואתה מעליו, ואתה רואה את זה היום, שמיישרים את כל השטחים, אתה יכול לעמוד גם להסתכל על בתים במדרונות, למטה, כמו שמגרון החדשה בנויה, כל מיני דברים כאלה, וזה מייצר כל מיני בעיות. כפרים רגילים של פעם, שלא היו מיישרים את השטח, קשה לך מאוד לראות מלמעלה. פה יש הרבה מצבים שיש גרם מדרגות שיורד אל הזה, יש חצר, אין חצר, איך להתייחס לחצר, כל מיני שאלות משאלות שונות. אמרתי בהקשר לשאלה הזאת, ואני אומר גם כאן, העיקרון המנחה בשאלה איפה להדליק, קרי בסוגיית מקום הנחת החנוכיה, הוא איפה יהיה הכי הרבה פרסום מניסה. ואם נספיק, אולי מחר נטפל בזה, למי שלומד טוב את הסוגיות על מקום ההנחה, הגמרא מתייחסת אליה בכמה מקומות, על פתח ביתו, סמוך לרשות הרבים, שתי גרסאות במסכת סופרים, בין ג' לתפחים, ל-י' תפחים, מזוזה מימין וחנוכיה משמאל, כל מיני הגדרות מקום שמופיעות בסוגיה אחת אחרי השנייה. לפעמים, טוב, אז מה ההגדרה העקרונית? ההגדרה העקרונית היא איפה שיש הכי הרבה פרסום מניסה. לדעת הפוסקים האחרונים, אף אחד מהמקומות שמה שכתוב הוא לא לעיכובה, זה המשמעות של לשון מצווה שמה, והעיקרון המנחה הוא המקום שיהיה בו הכי הרבה פרסום מניסה. וזה מאוד נפקמינה אצלנו פה שהבתים הם בנויים דומה, אבל כל אחד זה נמצא על הפינה, זה יש לו ככה, אבל יש לו חלון לצד הזה ורואים אותו יותר טוב מהכביש הזה, זה במדרון, זה מעל הכביש, זה מתחת לכביש, כל העניינים האלה עם המזוזות והחלונות והעליות והחצרות וזה, בסופו של דבר אנחנו מתכווננים אל עיקרון על אחד שלאורו צריך לבחון בסוף את שתי האופציות שנשארות לך הכי לשאלה, והוא באיזה מיקום יהיה לך את הכי הרבה פרסום מניסה, גם אם זה בא על חשבון, לדוגמה, אם לשים את החנוכיה, כמו שכתוב בגמרא, מצד שמאל, וכדי שהמזוזה תהיה מימין, זה יעשה לך פחות פרסום מניסה, מאם תשים אותה חצי מטר למעלה, ובצד ימין איפה שהמזוזה, אז תשים איפה שהמזוזה. כי העיקרון של פרסום מניסה, העיקרון נעל של המקום, הוא גובר על ההגדרה הזאת של מזוזה מימין וזה משמאל. אותו דבר, אני חוזר לענייננו. הכי טוב, גם מעל 10 תפחים. כן, גם מעל 10 תפחים. כל עוד זה לא יהיה, אתה לא עולה ל-20 אמה. הרשב"א כותב בסוגיה כאן בשבת, שכשהגמרה אמרה שאסור שזה יעבור 20 אמה, בסדר? 10 מטר, אז משם היא ירדה ל10 תפחים. זאת אומרת, ברגע זה שהיא עזבה את השיעור, ירדה מהשיעור של חף אמה, הגדירה שחף אמה אסור, אז היא ירדה לשיעור, השיעור הגובה השני המוכר לה. מהו? מתחת ל10 תפחים. בסדר? אבל גם ההגדרה הזאת, עוד פעם, אם מעל 10 תפחים ייתן לך יותר פרסום מניסה, שים מעל 10 תפחים. כי העיקר זה שהתקיים, שהמקום יהיה המקום שהכי מפרסם את הנס מבחינתך, כמובן שהוא חייב להיות במקום שניכר שזה החנוכיה שלך. שתשים שם על איזה בזנת בפינת החצר שלך שהיא לא מגודרת ולא כלום, זה, אם זה לא משוייך עליך זה לא רלוונטי. אבל אם זה שלך מגודר ורואים, ובוודאי אם יש שלט יפה מעוצב שאשתך עיצבה בסדנאות יצירה של נעמת את נבון בעם, הפעלות בעם, אז אם במסגרת זו לא יכול, רק 50% אחריותי ככה. אם יש גם שלט, אז בכלל צריך שיהיה היכר למקום, שיהיה היכר למקום, אבל ברגע שיש היכר שזה שלך, שזה של הבית הזה, לא צריכים לדעת שזה שלך, אתה, אביך, אמו, יוחא, יועד, שזה של הבית הזה, אז בוחנים את זה לפי העיקרון הזה שהפרסום מניסה. חוזר לנושא שממנו יצאנו, ומיד אני אתן לשאול, קנה לגבי באיזה חומר מדליקים. אם יש שמן זית קודם לכל. בסדר? באמת תעלה שאלה, מה קורה אם יש שמן זית, אבל הוא מלוכלך. הוא לא נקי, האור שלו לא טוב, לא צלול, לא בהיר. משמע מהפוסקים, שזה תלוי בטעם. אם אנחנו אומרים שזה בגלל הטעם, שהסעוע כמנורה, בסדר? אז נעדיף שמן זית שהאור שלו טיפה פחות צלול, בסדר? על פני נר שהאור שלו מאוד צלול. אבל אם באופן משמעותי, האור של שמן הזית הוא מאוד לא צלול, כי הוא מעובב, התלכלך, עמד המון זמן, אז הנה חינם, היא נדליק בנרות ולא בשמן זית. כן. אז הפוסקים דנו בדבר הזה, זה תלוי אם יש חלונות פתוחים לשם, וזה צריך שיהיה פרסום נס כלפי בתים באותו גובה. בתים באותו גובה, זאת אומרת, וזה באמת צריך להיות צד בבניין ממול שהוא שמיש, כי פרסום נס לגבי אנשים ברחוב הוא לא קיים. ואם זה גם לא קיים בדברים כאלה, לדוגמה, מי שיש לו פנטהאוס באזריאלי, אז הוא עושה פרסום נס בתוך הבית. לא, אז הוא עושה פרסום נס, ועד נכנסנו למניחו על שולחנו ודיו. קומות כאלה בדרך כלל גם אין כל כך הרבה אורחים, אז זה גם שאלה, אבל טוב. באמת הפוסקים דנו בדבר הזה במרכז הרב, כשאנחנו למדנו במרכז הרב, לפני אי אילו שנים, אז רב אברום היה מאוד, מאוד הקפיד, גם הרב מורדכי, ראיתי שהביא את זה משמו, רב אברום הקפיד שלא ידליקו לא בחדר אוכל, וגם לא בפתח של הישיבה. והיינו מדליקים, הולכים כאילו היו לומדים... לומדים סדר אחרי צהריים רגיל, קמים, זאת אומרת, אלה שהולכים לפי הגרה בשקיעה, אלה שבצאת הכוכבים הולכים, לא היו מתפללים ערבית, אני מקווה שאני זוכר נכון לגבי הערבית, אבל למיטב זיכרון לא היו מתפללים ערבית, היו מדליקים, כל אחד בחדר שלו, חוזרים מדליקים בבית המדרש, רוקדים, חוזרים ללמוד. זה היה הסדר. עוקדים יש שם האולם שם זה בצד, זה היה הסדר. וזה שיטת רב אברום, זכר צדיק לברכה, שהוא הקפיד שידליקו בחדרים דווקא. ידליקו בחדרים ככה, רב שלמה זלמן לא סובר ככה. בכל תורה מדליקים בפתח של הישיבה, ויש שם ערמות של זה. כיוון שזה בית של כולם, אז אני חושב כמו בעלי בתים, כשיטת התוספות שלא כרשי שמדליקים כולם על פתח החצר כלפי רשות הרבים ושם בכל מקרה יהיה ערימה של חנוכיות וכיוון שאתה גר בחצר אז רואים מכאן מספיק העיקר שזה של מי שגר בחצר הזאת מי שגר בחצר הזאת ובאמת אתה יכול לראות זה בכל תורה, גם היום בכניסה יש שם ערימה של זה, וככה נוהגים אתמול, הייתי את אחד מגדולי הפויסקים בירושלים, איזו שאלה במראות, אז על פתח חדר מדרגות שלהם, טק, 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 וזה בכלל עוד שאלה, האם חדר מדרגות נחשב כחצר, ואפשר להדליק על הפתח שלו לרשות הרבים, בסדר? רבה משטרן, הרבה משטרן, וראו שיבת הרמור, הוא אומר, חדר מדרגות זה כלום, זה סתם סולם. זה סולם מבטון. סולם רחב. סודם, זה כלום. לא, זה, האמת שזה מבוסס בבסיס הסברת החזון איש, שהוא אומר, חצר היום זה לא חצר. כל החצרות שיש לכם בשקד, חרוב, אגוז, כל הגן עצי פרי האלה, החזון איש אומר, זה לא באמת חצר. זה לא החצר שדיברו עליה בגמרא, שנחלקו רשי ותוספות עם מדליקים, לתוכה או על פתחה. כי שם החצר זה היה ממש מקום שימוש, זה כמו הבית. חצי מהתפקודים של הבית היו שם מסכת בבא בתרא. היום שזה לא כך, אומר חזון איש, זה בכלל לא שאלה. זה לא שייך את כל המחלוקת של רש"י תוספות. רב עמי השתמש בסברה הזאת וניתח את החדר מדרגות, והוא אומר זה סתם סולם. הרב מורדכי לא סובר ככה, הרב מורדכי סובר, אחיו, התאום. הוא סובר שזה לא זה חצר. אמרתי, יש במקומות שהחדר מדרגות היום הוא פנסי כזה, יש שם ראי וזה, עושים שם מנייני שטיבלך, מניינים למוצאי שבת, אז בכלל שם חוזר הדין הזה.
יש כאלה שגם עושים כל כך הרבה על
האש בחצר. כן. זה לא בשכונות שעושים בהם ערבית בחדרי מדרגות עם זכוכית מכל הצדדים. בשכונות אחרות שאנשים מסוימים פה, עם כאלה שמדברים...
שם גם החצר
איך?
גם החצר
כן, זה גם נכון. אז זה לעניין המיקום, החצר. חוזרים לענייננו, הכלל המנחה אצלנו, מה שאורו יותר צלול ובהיר. אחרי שמן הזית, מתוך הנחה שהשמן זית כמו היום הוא נקי, הוא טהור, האור שלו הוא טוב, מתחת לשמן הזית, מה שאורו צלול ובהיר, בו הם משתמשים. תדעו שזה לא מובן מאליו. אני עוד זוכר כשהייתי ילד, סבתא שלי הייתה, היו כל מיני דברים, הפולניה דווקא, הייתה מתאגנת בשמן זית, וואלה, זה היה מיסוך אשן יותר טוב מחבית אשן. שמן זית, אז לא היה מפותח כל העניין של שימוש בשמן זית, והיית מדליק אותו, פשוט היה מסריח, וממלא את המטבח, ובמין אשן כזה. אז זה לא מובן מאליו שהוא דולק טוב ולא מסריח. הגמרא הרי אומרת שעיטרן ונף לא מדליקים בהם בשבת, ונפקמינה גם לנרות חנוכה, כי הריח שלהם רע, זה לא עד כדי כך, אבל זה נפקמינה. היום השמנים, ברוך השם, הם נקיים, אבל אדם שמזדמן לו שמן זית כזה, צריך לבחון את זה לעומת נרות אחרים שיש לו. 3. בין נר שעבה, שאורו צלול, לבין שמן שאורו פחות צלול, יש להעדיף נרות שעבה, כמו שאמרנו, כי העיקרון המנחה הוא בהירות וצלילות האור. וזה את העיקרון המנחה כבר דיברנו ואפשר להמשיך. יש כאן עוד נתון חשוב. אדם שנמצא בנסיעה או חייל, שמסובך לו לקחת שמן וכוסיות זית או כוסיות זכוכית, או פחד שישברו לו, ישפך לו השמן, הרבה יותר קל לו לקחת נרות, זה סיבה מספקת על מנת לקחת נרות ולא שמן זית. אפילו שמן זית. זאת אומרת, על אף שאנחנו אומרים שזה מצווה מן המובחר, ועל אף שאנחנו אומרים שאדם צריך להשתדל על זה, הסיבה של תרחה, של חשש כזה של לכלוך, היא מספיקה על מנת שבן אדם יוכל לוותר על שמן זית ולקחת נרות שעבה. לעומת זאת, אדם שהוא מדליק תמיד בזמן, ועכשיו הוא בא הביתה, אומר, איפה השמן זית? אשתו אומרת לי, וואי, נגמר, לא הספקתי לקנות. הוא אומר, טוב, אז בי, לוקח נרות שעבה, מתחיל לחבר, לשים בחנוכיה, כי הוא רוצה להדליק בזמן. בזמן הזה אשתו רצה לשכנים, בלי להסתכל כמובן, כמבואר בשיעורי משפחתיות 2ב, אומרת, אפשר לקבל קצת שמן זית בשביל בעלי הצדיק, שזה עושה קנאה בין המשפחות, אפשר לקבל שמן זית, זה, נותנים לה רצה, ההוא בדיוק גם שדה את החנוכיה, עומד עם הנר, רוצה להתחיל לברך. אומרת לו, הנה, הבאתי שמן זית. מה עושים? להחליף? צבא מן המחר בשמן זית. האם סידור הנרות בחנוכיה הוא כבר נחשב שהוא התחיל במצווה? נחלקו בזה הפוסקים. בעל ישבות יעקב, כמו שמבואר לפניכם, הוא טוען שזה כבר נקרא שהתחלת במצווה. עכשיו אם תסלק את נרות השעבה, אתה מבזה את המצווה הראשונה. זה חידוש עצום, ויש לזה נפקא, מביאים שם, הוא התכתש על זה עם החכם צבי, בסדר? האבא של רבי יעקב עמדין. השאלת יעבץ, יעקב בן צבי, יעבץ, יעקב בן צבי. צבי זה החכם צבי. והוא נחלקו על הדבר הזה, השבות יעקב אומר, שמת נרות, התחלת את המצווה. זה כבר נקרא, התחלת במצווה. זה דרך אגב נפקמינה לעוד כל מיני דברים, האם להפסיק, לברכה, לתפילה. בסדר? החכם צבי אומר, מה פתאום? ברגע שיש לך, זה רק הזמנה, הכנה באלמה. יש לך פה מצווה מן המובחר, אז תזיז את הנרות שעבה, ותעשה את המצווה מן המובחר. בסדר? נחלקו בדבר הזה, הפוסקים האחרונים נטו יותר לדעתו של החכם צבי. אבל אם יש סיבות נוספות, לדוגמה שהוא רוצה לדקדק על הזמן, ועכשיו להתחיל, דוגמה זה 8, זה הערב האחרון, ועכשיו להתחיל עם כל הנרות ולסדר ולארגן, יעברו לו איזה 10 דקות, ודאי יכול לסמוך על השבות יעקב, אבל זה עוד הלכה שהיא נותנת לנו את ההתלבטות הזאת, שמן זית או שמן אחר. כששמן זית יקר מאוד, או לחילופין שיש לו כמות מצומצמת, בסדר? הצליח להשיג במילואים נשפח לו חלק ונשאר לו רק כמות מצומצמת, והוא נמצא באיזה מקום שהוא לא יכול לקנות. כתבו הפוסקים שלהדליק רק את הנר הנוסף, שהוא הנר המחודש של היום, להדליק רק אותו בשמן זית. וכל השאר, שימו לב, להדליק בשמנים אחרים, לא להדליק בנרות. לערבב בין נרות לבין נרות שמן אי אפשר. להדליק משמנים שונים, על אף שאפשר יהיה להבחין בהבדל בין בין הפתילות ובין האורות, זה מותר. ולכן למעשה, תכף אני אגיד מה הסיבה, ולכן למעשה, כשבן אדם יש לו קצת שמן זית, נסע למילואים, לקח איתו בקבוק קטן, נשפח לו בדרך עניינים, נשאר לו רק קצת, אז הנר הראשון שצריך להדליק בזה, זה כמובן הנר האחד של היום הראשון, והנר הנוסף כל יום, זה שהם מוסיפים אותו עוד אחד, ואותו מדליקים ראשון, הוא צריך להיות בשמן זית. כל השאר אפשר לסיר, שמנים אחרים, סויה, קנולה, כל ה... אה? זה לא ברור שזה שמן. שמן רובים? היה שאלות כאלה. תכף נגיע לדבר הזה, יש בזה סוגיות מאוד מעניינות. האם בן אדם יכול להדליק גזייה ולצאת ידי נר חנוכה? אה? אין לי שמן, אין לי פתיעה, אין לי כלום. אני יכול לצאת בחשמל? בטונה, בכלל, זה... לתקוע פתילה. איך? לא. האם, עוד לא נגעתי בנרות שווה. מבחינת שמנים, אז אפשר לעשות חלוקה של שמנים, כתבו הפוסקים, כי בסוף, או אין, לא ניכר, רק למי שמתבונן טוב, ניכר ההבדל. זה הכל שמן עם פתילה, אפשר בשמנים שונים, ואז צריך לדקדק שהנר הנוסף כל פעם הוא יהיה משמן זית. מה קורה אם בן אדם יש לו קצת מאוד שמן ובשאר נרות? כתבו הפוסקים בזה שלא לערבב ביניהם. מדוע? משום שזה מבלבל את הפרסום מניסה. בפרסום מניסה לא מספיק שהדלקת, כשהנרות כבר דולקים, צריך שיהיה ניכר מהם כמה נרות מדליקים היום. הפוסקים הביאו את הסברה הזאת כאן, אבל באמת מקורה ויסודה בדברי הרמ"א, כמו שכתבתי אותם כאן, בסימן תפריש עין א'. שמה שדנו הפוסקים, נחלקו השולחן ערוך והרמ"א, בדעת הרמב"ם והתוספות, האם מדליקים אחד בבית, כמנהג הספרדים, תוספות, או... כל בני הבית מדליקים כולם מוסיף והולך. דעת הרמב״ם, שכמותה פסקו האשכנזים. בסדר? כבר... הרי מה העיר על זה? ויש אומרים שכל אחד מבני הבית ידליק, דעת הרמב״ם, וכן המנהג פשוט, ויזהרו ליתן כל אחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה היכר כמה נרות מדליקים. כמה נרות מדליקים, ככה פסק הרמ"א, כלומר, חוזר להגדרה של תחילת השיעור. אמנם אנחנו אומרים, ברגע שהדלקת, נגמרה המצווה. אבל מתנאי המצווה, וכל עוד הנרות דלוקים, צריכים ההדלקת נרות לשיטת האשכנזים, צריכה לעמוד בתנאי הזה, שכשאני מסתכל על הנרות, אני אוכל לדעת כמה נרות מדליקים היום. זה חלק מהפרסום מניסה. ולכן כשיש חלק שמן, וחלק נרות, אומרים הפוסקים, אתה לא יכול לדעת, זה חנוכיה אחת, זה נר אחד עם שתי פתילות, הגמרא, נכון? הגמרא אמרה, נר אחד שיש לו שתי פיות, הוא עולה לשני בני אדם. הפוסקים דנו, שני פתחים, שני בתים, שני חצרות, עולה לשני בני אדם. נפקמינה, במי שמדליק כשיטת רשי מחוץ לחצר, ביום הראשון, יכולים לשים נר אחד, שתי פתילות, יוצאים מדי חובה, שני בני אדם שמים שניהם שמים את הנר בצורה כזאת שזה בטפח הקרוב נסגר. ולכן במקרה כזה עדיף ודאי שידליק רק שמן. שמן ואחד בלי הנוספים. הוא כמובן לא יכול להדליק רק כמה נרות שמן שיש לו. ובכלל דרך אגב למי שיש לו נרות או שמנים בצורה מצומצמת, עדיף שידליק כל יום אחד מאשר ידליק מלא כמה ימים, ובימים האחרונים לא יישאר לו. או אם הוא לא בטוח אם יישאר לו, עדיף שידליק כל יום נר אחד, כי זה עיקר המצווה. בסדר? אדם תקוע באיזשהו חור, אמר, זה, אמרו לו, תשמע, אם אתה שבוע בפילבוקס שם, אני לא יוצא ממנו, כל שאר המילואים אתה בבית. ולמדתי, תארגן, לקח הכל, הכנרות, התפקשש לו, שכח איזה חבילה באיזה מקום, נשאר שם, לא יגיע הספקה, לא יבוא, וכל מיני דברים כאלה. הילדים שלי לפני שנים הביאו איזה סרט, שדעתי היה זוכה בפרס הסרט הרע, בסרטים הודים, טורקיים ומצריים של יום שישי בצהריים. משהו קטסטרופלי על מרגל יהודי בסוריה. שיאנו, וזה הלכות חנוכה, אז מראים איך הוא מאלתר, איך הוא מאלתר שם מהסוחט את הספינג'ים, שם שמבינו בבית המלון. אמרתי להם, תעשו לי טובה, נו באמת, אני אשבור לכם את הדיסק הזה, מה זה הדבר הזה? מרגל פטור בכלל פטור בכלל מהזה, ההוא שם מתעוות ועושה כל מיני דברים כאלה, ועובד על השווי שם איזה אחד. לא באמת. מרגל קודם כל פטור מהדבר הזה. אדם שנמצא בפעילות, פטור מהדבר הזה. גם אדם שנמצא בעבודה או במקומות כאלה שהוא לא יכול להגיע, אשתו מדליקה. לא נשוי, כל מקרה פתור. אבל אם כבר רוצים להראות משהו, אז שאל שאלה אם על ידי הדלקת חשמל הוא יצא ידי חובה. האם על ידי זה שהוא מדליק את הגז בקיריים, הוא יכול לכוון, בסדר? יכול לכוון לצאת ידי חובה, וזה כבר יהיה מחלוקת בין הפוסקים, הוא צריך להשתדל על זה בכלל. אדם שנמצא בפעילות ביטחונית בארץ אויב. האם שם עשו איזה גם פה, איזה, יום אחד הוא לא יכל להדליק, אז הוא צופה עם המשקפת על ישראל ומחפש בתי כדי לראות. איי, וואי, וואי, וואי. לא רוצה להגיד מה זה מזכיר לי הדברים האלה. בסדר? אבל אם כבר, אז זה מעורר את השאלה, האם נרות, שהם לא נרות קלאסיים, פתילה ושמן, שאהבה עם פתילה, האם גז, כמו שתכף נראה, חשמל, האם אפשר לצאת בהם ידי, האם אפשר לצאת בהם ידי חובה? במצבים הרגילים, יש לך מעט נאות, מעט שמן, עדיף להדליק כל יום אחד, מאשר להשתמש, ושיגמר לך בימים אחרים, ואז תענוס כי אתה פטור. אותו כנל, אם יש לך נרות ושמן, ואתה לא יכול לשלב ביניהם, כמו שאמרנו הרגע, אז או נר אחד, או נר שמן אחד. אבל כמובן שלא, עושים נר שמן אחד, וכמה נרות שמן שיש לי. כי אם אתה כבר מדליק יותר מאחד בכל יום, זה צריך כמו שאמרנו מהרמה, זה צריך להיות כנגד מספר הימים, כי צריך שיהיה ניכר מההדלקה שלך, כמה ימים זה. אם אתה מדליק רק אחד, אז אתה לא נמצא בחיוב הזה. אבל אם אתה כן מדליק מעבר לנר אחד ביום, או כשיטת השולחן ערוך חנוכיה אחת בבית, או כמספר בני הבית, צריך שבכל חנוכיה יהיה ניכר, כמה ימים זה. ולכן צריך להפריד אותם, אומר הרמ"א, לשים אותם במקומות שונים בבית, ולכן מי שיש לו כבר ילדים והם מדליקים, שימו לב, הוא צריך להדליק, אם יש לו ילדים ברי מצווה, זה הכי טוב, כי אז אתה שם חנוכיות בכמה מקומות. בסדר? שם חנוכיות בכמה מקומות, אפשר לדון כאן, אם זה פרסום הניסה של הבית, כל המחויבים, בפשטות, כן? שם חנוכיות, סוגר את כל המקומות, כל החלונות, כל המקומות שאפשר לעשות פרסום הניסה. בסדר? אם יש לך רק חנוכיה אחת, כמו הספרדים, או שאתה מדליק מכוח חיוב והילדים הם עוד רבנן, כי בגיל חינוך, או בכלל לא, את החנוכיה שלך אתה צריך לשים במקום שיש בו הכי הרבה פרסום הניסה, והאחרים במקומות שיש בהם גם פרסום הניסה. כן. כיוון שהלהבות הן שונות זו מזו, הן שונות זו מזו, אז אין בו, לא בצורת הלהבה, לא בצורת הלהבה, בהיכר הוא שונה, אתה רואה שזה שני, זה נראה כמו שתי חנוכיות, חנוכיה נמוכה, חנוכיה גבוהה, חנוכיה כזאת, חנוכיה אחרת. אם זה שמנים שונים, לא אכפת לנו. כי בסוף אתה מדליק חנוכיה של שמן. אבל אם זה שני סוגים שונים של נרות, כיוון שזה נראה כמו שתי חנוכיות, אמרו, וזה חוזר ממש למה שאמרנו מהרמה, ששמים את כל החנוכיות ביחד, ואז אתה לא יכול להבחין. גם אצל בדין הזה של הרמה, אתה יכול להגיד מה, תהיה אינטליגנטי, תסתכל על החנוכיות, תעשה ספור מספר אורות, חלק במספר החנוכיות. אתה רואה שהרמה לא ספר, זה אומר, צריך שיהיה ניכר. והיקר זה לא שבן אדם עושה חשבוינס ומלמד זכות ופותח אקסלים. מסתכל, רואה. זה ארבעה ימים, זהו. זה היקר. צריך להיות דבר הניכר באופן פשוט וברור. שמש לא אבוקה, אפשר. אפשר, כי שמש הוא לא בדין, הוא לא בדין הנרות. כן צריך, ואני אעיר את זה גם בהמשך, שהיום זה בחלק מהחנוכיות ובחלק מהעבדים לא שמים לב את זה, צריך שהשמש גם יהיה יותר גדול, בסדר? וגם, ואם הוא לא יותר גדול, שיהיה באופן בולט רחוק מהנרות. היום כל מיני, עושים כל מיני, דווקא בחנוכיות המעפנות הפח האלה, בסדר? אז עשו את זה דווקא טוב. הנרות הם למטה כאלה בזה, והוא תקוע למעלה על הפח, על הפח הזה שעומד. בסדר? אז שם זה, ודווקא בנרות שמן היום, זה פחות, זה, בייחוד בנרות שמן הפשוטים, שמו זה, ואז תקעו איזה ברזלון קטן כזה, והשמש הוא איזה שתי אצבעות מעל הזה. זה הרבה פחות טוב מבחינה הלכתית. ולכן אם יש לבחור, אז עדיף לשים בשמן שמן, את השמן רגיל, ולידו לשים נר של שבת כזה, לבן. שאם זה עולה הרבה כסף, אז אפשר לחבות אותו גם אחרי חצי שעה, כי אחרי חצי שעה מותר להשתמש גם בנרות שמן. אפשר לחבות אותו אחרי חצי שעה, אני אומר בצינות, וכל פעם להדליק אותו. אחרי חצי שעה אתה כבר לא צריך את השמש, כי מותר לך להשתמש לאור הנרות. איך נראה בהמשך, יש איזה נפקמינות, האם מותר ללמוד תורה לאור נרות חנוכה וכן הלאה. אבל זאת הערה מאוד חשובה. צריך שהשמש יהיה, אם אתה שם בכלל שמש, אתה יכול בכלל להקפיד שיהיה כל הזמן חשמל דולק שם ליד החנוכיות וסגור עניין. אבל אתמול בעשר היה הפסקת חשמל עצבנית, ומי שעוד היה לו נרות שם, זה מסתם, זה כבר אחרי הזה, אבל זה היה נפקמינה. מחלוקת בין הפוסקים בפשטות, העיקר הדין הפשוט הוא שלו, זה פוקע אוטומטית. לחומרה כתבו חלק מזה שמשנה ברורה כתב לגבי קריאה שעדיף לחבות ולהדליק עוד פעם. נראה את זה בהמשך. אבל לענייננו, פתחתי חלון קטן לעניין השמש. בשמש כן מותר, אם כן שיהיה נר שעבה בשונה, כי מותר שיהיה שונה, ויכול להיות שאפילו עדיף שהוא יהיה שונה. השונות שלו צריכה להתבטאות גם בזה שעדיף שהוא ייתן אור יותר גדול, וודאי שיהיה בולט מעל הנרות, נפקמינה בנרות שמן, ש... אם השמה שלהם הוא לא בולט באופן משמעותי, עדיף לשים נר גבוה לידם, שזה יהיה השמש, ולא עוד כוסית כזאת שהיא כמעט באותו גובה ולא ניכר ההבדל ביניהם. כן. לא הבנתי את הציור. פח כזה.
פח, ואז כאן הנרות.
כן.
זה שאם אני מדליק שמן, בעצם מי שמהצד הזה לא רואה. מצד שני, יש עניין בחנוכיה מעודרת. אז מה עדיף? זה סתם שורת כוסיות, או חנוכיה מעודרת שרואים
בפחות בשמן? השאלה איפה אתה שם את זה. אם אתה שם את זה בבית, אז אין הפקמינה, זה הפרסום הזה. אם אתה שם את זה בחוץ.
אז אני רוצה שיעור את זה משני הצדדים, בסופו דבר.
עדיף ודאי הפשוטה. זה נכון שכתבו שצריך תהיה מנורה כמה שיותר מעודרת, אבל זה ודאי הידור של ההידור. העיקר העניין זה שיהיה פרסום הנס. בסדר? אדם שאין לו שום אמצעי הדלקה, לא שמן, לא שום חומרי בעירה, לא נפט, לא גוזניקים, לא כלום, גם לא פתילות, ידליק חשמל בלא ברכה. אם כבר מרגל שמדליק חנוכיות, אז לשחק עם האורות. או עם הגזייה כן או לא. אבל זה באמת פותח את השאלה שפתחתי בסעיף 9, האם חייבים שיהיה דווקא שמן? שאלה של החשמל, הפוסקים איתם אמרו באופן גורף שלא לברך על חשמל. על אף שהם אומרים, אומרים שחשמל זה אש דאורייתא, ונפקמינה שהיו מקפידים, כן, מקפידים, חלקם היו מקפידים דווקא להדליק, לעשות הבדלה בתחילה שהופיע החשמל, דווקא על חשמל כדי להראות שלדעתם זה אש דאורייתא. ככה אומרים על רב חיים עוזר גרוג'ינסקי, שפעם בכמה זמן הוא היה עושה על, היה עושה בכוונה הבדלה על חשמל, על, לא על ניאון, על, כדי להראות שלדעתו זה דאורייתא. יוצאים בזה די מאורי האש של הבדלה. לא, החזון איש הפוך, הוא אומר, גם אם לא תגדיר מזה, יש עוד איסור נוסף, שזה בונה. רב שלמה זלמן, לפני שהוא ראה את החזון איש הזה, הוא כתב שלא יעלה על הדעת להגיד סברה כזאת. העריך מאוד לפרק אותה מכל הכיוונים, עד שהוא ראה שהחזון איש כותב את זה. לא, זה היה צדיק, ענב גדול. אחרי זה ראיתי וזה, מאורי האש, יש לו שלמה הלך גדול על זה. ספר שהוא מטפל דרך אגב גם בנפקמיות של אש לחנוכה בחלק מהדברים. כל מקום, האם חייבים שיהיה דווקא זה, השאלה הזו של החשמל, היא מעוררת השאלה, האם בכלל צריך שיהיה שמן? אנחנו דנים, שמן, 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 שמן זית. מי אמר שבכלל צריך שיהיה שמן? בהלכה, בפשטות, המשנה אומרת, במה מדליקים, במה מדליקים, הם מדליקים לא בלחש ולא חוד ולא קל ולא 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 ולא, והם לא בשמן שריפה, מביאה גם סדרה של שמנים, ולא בזפת. אבל הרוב מה שנזכר שם זה שמנים, גם הזפת, זה, רואים שם זה חומר שמופק מעץ, זה לא הזפת שלנו, מינרלים. זה חומרים שמנוניים שמופקים מן העץ. אז משמע כן, שזה הכל שם שמנים. אבל בהגדרת הגמרא, כתוב שמצוות חנוכה, נר איש וביתו. נר בזמנם זה היה פתילה ושמן. ממילא זה מעורר את השאלה, אם היום יש נרות אחרים. בסדר? יש נרות זיכרון כאלה, שתוקעים בחשמל. האם זה מוגדר כנר? בסדר? האם אני אגיד שהברזל של הלהט, בסדר? זה הפתילה, והאש שנוצרת על ידי ההתלהטות, זה עכשיו, זה האור. ויש כאן נר. בחשמל, הרוב המוחלט של הפוסקים אמרו, אי אפשר לברך על זה. אי אפשר לברך על זה. אבל זה פתח המון שאלות. אם יש חנוכיה שחיברו אותה לגז, ועשו צינוריות דקות כאלה, הגז יוצא מהצינורית הזאת, ואתה מדליק אותו בקצה. עכשיו יש לך אחלה חנוכיה מגז. כמו, כן, כמו המצתים האלה שיש בה, או המצתים הידניים האלה. אין לי נרות, אין לי כלום, לוקח כמה מצתים כאלה, נועל אותם, נועל את הלחצן שלו, זה דולה ככה יפה, מעמיד אותם בשורה. בסדר? אתם צוחקים, תאמינו לי, בשלום הגליל ראינו דברים יותר רזויים. אתה תקוע באיזה איזה חור, אין לך כלום, שום כלום, אתה מגיע לרמות הרבה יותר איזה. האם מותר לעשות את זה? באמת הפוסקים מזה פתחו את השאלה, מה זה הנר הזה שמצווה שהוא יהיה נר איש וביתו? האם הוא צריך לעמוד בקריטריון של נר? והרבה פוסקים אומרים כן. צריך שיהיה פתילה, צריך שיהיה שמן. אם אין פתילה ושמן, זה לא נר, אתה לא יוצא ידי חובה. בסדר? ולכן הם פסלו חשמל, לכן הם פסלו גז. מה יהיה הדין בחומרי בעירה היום שהם לא שמן? יש פתילה, אבל אני מספיג אותה, את הפתילה אני מספיג אותה בבנזין, סכנת נפשות. הרב נבנצר ששאלו אותו, לא הסכים לענות. אמר, מה זה, זה סכנה, לא עושים דברים כאלה. בנזין, זה מסוכן. בסדר, אבל חומר בעירה כזה. כמו בנזין, כמו שרשמתי פה, כמו גז, כמו חשמל. הבעיה תמיד לדון היא, האם צריך שיהיה פתילה עם שמן, חומר חלופי לשמן ופתילה. אותו דבר, אם אני יכול, יש לי קסמי עץ כאלה. בסדר? שהם, זה, ואני מדליק אותם. עכשיו הם מחזיקים חצי שעה. בסדר? אני לוקח עצים בשטח, מגלף אותם, עץ שבוער ככה, ייקח לו זמן לבור, וכל הזמן לבור, אני מדליק אותו, ועכשיו שם בשורה כאלה, האם זה חנוכיה? רוב הרבה מהפוסקים, וככה נקטו להלכה, למעט מצבי דחק גדולים, מצריכים שיהיה פתילה ושמן. השמן לא חייב דווקא לענות לקריטריון של שמן, אלא הוא צריך להיות חומר בעירה כמו שמן. לכן נפט גם טוב, סולר גם טוב. כשעושים גוזניקים כאלה, צריך להקפיד שזה לא יהיה אבוקה, שזה לא יהיה איזה חתיכת יוטה כזאת אבה, כי אז זה לא, אין על זה שם פתילה. לכן צריך לעשות מזה, לקרוך אותה דק יחסית, ואז אפשר להספיג אותה גם בסולר או בשמן רובים כזה, מה שזה לא יהיה, ולהדליק בו. אבל לכתחילה, אם זה לא שעת הדחה גדולה, צריך להקפיד שיהיה פתילה ויהיה שמן. ולכן כל החומרים האלה, גז, חשמל ואחרים, ודאי לא מברכים על זה, ולרוב הפוסקים גם לא משתמשים בזה. טוב. נעצור כאן, ומחר בעזרת השם נטפל בסוגיה של השימוש, הנאה והשימוש מנרות חנוכה.